אוקיי. מי מושלם? שדות, מודעות עצמית ברוח תורת ישראל. עמוד 76. אשליית ההצלחה. אשליית ההצלחה. אמרנו שההצלחה או אשליית ההצלחה היא דבר שמאוד מאוד מטפח את ההחשבה החיצונית. בעצם אדם תלוי כל הזמן בערך שלו כפי שהוא בעיני החברה. מה שאין כן כאשר אדם אולי מצליח, אבל הוא מסור לתהליכי עומק. קראנו לזה הדרך, תורת הדרך. אדם שמסור לתורת הדרך, גם אם בסופה ישנה הצלחה, ההצלחה לא תזיק לו, כי הוא שם את עיקר מעייניו בתהליכים פנימיים, בבניין האישיות. וגם אם אנשים בסופו של דבר, כן, יראו את הצלחתו, זה לא יגרום לו להפר את האיזון בין פנים וחוץ. כן, הוא תמיד יהיה מסור לעולם הפנימי שלו, המתפתח, המתעלה מכוח התהליכים, וההצלחה היא תשמש לו כדי לקדם את עצמו, לקדם את העולם, להודות לקדוש ברוך הוא. כן? בסדר גמור, אין שום בעיה. אבל אשליית ההצלחה גורמת לאדם להיות לא ישר עם עצמו ועם אחרים. זה כבר ראינו אתמול, היות שהוא חושש להודות בחולשותיו, בתאוותיו, במחשבותיו ובהרגשותיו. דיברנו על זה אתמול, אדם שהוא מכור להצלחות, הוא אדם שעסוק כל הזמן בייצוג, כל הזמן לחפש דרכים לייצג את עצמו בעיני אחרים, ממילא הוא חייב להיראות טוב, הוא חייב להיראות משופר, חייב להיראות במיטבו, אבל מה לעשות שבפנימיות הוא לא במיטבו? אז מסתירים את הפנימיות, מכחישים אותה, מדחיקים, מאלימים, משקרים וכן הלאה. כן? חושש להודות בחולשותיו, בתאוותיו, מחשבותיו ורגשותיו. מה שאין כן האדם שמסור לתורת הדרך, הרי שחולשותיו וכן הלאה וכן הלאה, הם חומרי הגלם של התהליך. אתם מבינים? הרי הוא לא יכול שלא להודות בהם, כי הרי הם שעומדים לתיקון. כשמדובר על דרך, ממילא הדרך היא לוקחת בחשבון את כל החולשות, כן? שאתה נמצא בתוך תהליך, כן? ממילא תשומת הלב היא כלפי הדברים שצריכים תיקון. לא יכולה לחול הכחשה בתהליך של דרך. לא יכול להיות. כל הדרך היא בנויה מציוני הדרך של העבודה על התאבות, ועל החולשות, ועל המחשבות הלא טובות, ועל הרגשות הנפולות. זה מהותה של דרך. אבל שאתה מרוכז רק בתופעת הקצה, או בפעולת התוצאה, מה שנקרא, אתה מזניח את כל מה שקדם לתוצאה, הרי הם החולשות, התאבות, מחשבות פגומות, רגשות נפולים. אתם מבינים את ה... זאת אומרת, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, מתי אנחנו באמת מתחברים, ובמובן מסוים שמחים במרכאות או שלא במרכאות, שמחים בחולשותינו, כשאנחנו אנשי עמל. אנשי עמל. אדם שלא אוהב לעבוד, אז בעל הבית אומר לו, תקפל לי את הקופסה הזו, אוי, עוד קופסה. אדם שאוהב לעבוד, תן לי עוד קופסה ועוד קופסה ועוד קופסה. אני רוצה לקפל, אני רוצה לעבוד, אני רוצה להשקיע, אני רוצה להקריב. זה בדיוק ההבדל. ככל שאדם כן יותר ויותר מתמכר להצלחות, הוא מסיח דעתו מהתיקונים האמיתיים ומנסה להראות בעצם כל מיני מוצרי פלסטיק. זה נראה כמו, אבל זה לא המכשיר המקורי. זה לא המכשיר המקורי שנותן מענה טכנולוגי אמיתי, כן? לכל הבעיות. זה חיקוי, זה חיקוי. נכון, גם המכונית הזו נוסעת, אבל היא נוסעת 1,000 קילומטר ושווקת. המכונית הזו, היא נראית כמו המכונית הטובה, אבל היא רק נראית. היא לא מתגברת למעשה על בעיות טכנולוגיות. היא לא מכונית מושקעת. לא השקיעו בלימוד אמיתי של הבעיות, כן? הבעיות הטכנולוגיות של המכונית. לעומת המכונית המקורית והאמיתית, היא נוסעת ונוסעת ונוסעת. כיוון שהייצור שלה לקח בחשבון את כל הבעיות. כן? כל הבעיות, מכל סוג שהוא. אותו דבר גם פה. מחשבותיו וגשותיו. היא עושה את האדם לפגיע לכל ביקורת שמופנית כלפיו, ולכל רמז של התנשאות, כן? התנשאות עליו. פגיע לכל ביקורת שמופנית כלפיו, ולכל רמז של התנשאות עליו, כן? לכל איתות של חוסר סביעות רצון של מי שהוא ממנו, או התנגדות. בין אם מצד ילדים, אפילו ילדים, שימו לי, אפילו ילדים. אדם כזה שילדים לא מתפעלים מנוכחותו, זה יכול להיות מדבריו, זה יכול להיות מנגינתו, זה יכול להיות מסיפוריו, שהם לא מרוצים, הם משקפים בעצם את חוסר ההצלחה שלו. לכן, לאויבים יחשבו לו, יש לו טרוניה כלפיהם, בין מצד ילדים, אפילו מצד ילדים, שים לב, אפילו מצד ילדים, הוא מצפה אפילו שילדים יסורו למשמעתו. אם מצד ילדים ובין מצד מבוגרים, מקל וחומר. קל וחומר. כן. אדם שמנסה כל הזמן לטפס על כתפיהם של אחרים כדי להראות עליונות עליהם, כבר איננו מסוגל להיות כן עם עצמו. ניסיון זה אומר, ודיברנו על זה כבר, לא יכול להיות כן עם עצמו, הוא לא מכיר את חולשותיו וכו'. ניסיון זה אומר, או ניסיון לטפס על כתפיהם של אחרים כדי להראות עליונות עליהם, ניסיון זה אומר שאותו אדם צריך להיות מודאג באופן תמידי מאלה שמשתמשים בכתפיו שלו במטרה לחוש מוצלחים יותר מאחרים. מידה במידה. הוא מטפס על אחרים, אחרים מטפסים עליו. במילים אחרות, הוא נכנס למשחק שהחוקים בו הם חוקים של יחצנות. הוא מטפס על אחרים, אחרים מטפסים עליו, הוא מנסה להכשיל אחרים, אחרים מנסים להכשיל אותו. אגב, זה לא דבר שיעשו למי שעובד על עצמו. מי שעובד על עצמו באמת, אנשים לא מטפסים על כתפיו כדי להראות עליונות. נוכחות של אדם כזה היא נוכחות שיוצרת בסביבתה או אי נוחות של המצליחנים או שלווה ורגיעה וכניסה למסלול עבודה פנימי של עמל. אבל אדם הזה הוא נכנס לתוך חוקי משחק מאוד מסוכנים. אתה רוצה להיות במאפיה? אז בבקשה, כמו שאתה כלפי אחרים עם האקדח שלוף, ככה אחרים גם ישלפו את האקדח נגדך. זאת אומרת, ברגע שאתה נכנס לכללי המשחק האלו, אתה מטפס, זה נקרא סוס ורוחבו, רמה בים. פעם אחת אתה הסוס ורוחבים עליך, פעם אחת אתה הרוחב, ומישהו אחר הוא הסוס שלך. מסביר רמות אילון, כן? את העניין הזה, סוס ורוחבו, שהייתה שיטה המצרית, הייתה שיטה של מעמדות. כלומר, במעמד מסוים רוחבים עליי, בחברה אחרת, אני רוחב על אחרים. זאת אומרת, פה אני נרכב ופה אני רוחב. אבל זה כללי משחק של עבודה חיצונית. כן? ואתה לא יכול רק לרכב על אחרים. כי ברגע שחשפת שאתה רגיש לתלות של אחרים בך, אחרים השתמשו בעובדה הזאת. ואתה חייב לשלם את דמי החבר בחברת המצליחנים. כן? אתה גובה את המס הזה מאחרים, והם גובים את המס הזה ממך. קצת עמוק מה שהיא אומרת כאן, אבל זה הכיוון. מכיוון שהוא עסוק מדי, איפה זה? אין לאדם כל אפשרות סליחה? לא יודעים שזה כבר אינה מסוגעת כאן עצמו. ניסיון זה אומר שאותו אדם צריך להיות מודאג באופן תמידי, מאלה שמשתמשים בכתפיו שלו, במטרה לחוש מוצלחים יותר מאחרים. אין לאדם כל אפשרות לאהוב אחרים, דברים עמוקים מאוד, אין לאדם כל אפשרות לאהוב אחרים מתוך עמדת נחיתות. למה? אם אתה לא אוהב את עצמך. אם אתה לא אוהב את עצמך. אם אהבת עצמך היא תלויה באחרים, ואין לך אהבה שאינה תלויה בדבר, אתה לא יכול לאהוב אחרים. כי אהבת הזולת היא בנויה על היכולת לאהוב בלא תנאי. כי באמת, אם אנחנו לא מגלים את הדרך לאהוב בלא תנאי, אין מקום לאהבה בעולם. כי הרי כל האהבות, התלויות בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. אדם שלא מגלה את סוד האהבה הבלתי תלויה, שבעצם הסיבה לאהוב את עצמנו, היא מונחת בתוכנו, נבראנו בצלם. השם אוהב אותנו ורוצה בנו. הוא נתן לנו את כל הכלים ואת מיטב ומירב החירות לחיות את עצמנו מתוך עצמנו. כל הביטויים האלו הם מאפייני החירות, שהחיים מתפתחים מבפנים ולא מבחוץ. ברגע שאתה לא מגלה את האהבה, סוד האהבה מבפנים, אתה לא יכול לאהוב אף אחד. ובצדק, כי אין סיבה לאהוב אף אחד, אם אין לו עולם פנימי. ומכיוון שלך אין עולם פנימי, אתה לא רואה את העולם הזה אצל אחרים. כל המציאות נתפסת בעיניך כמציאות חיצונית. במציאות חיצונית אין סיבה לאהוב. אין סיבה לאהוב. איך אני יודע? אמרו חז"ל מפורש. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ הזה, מה רע בחוקות שמיים וארץ? כל כך יפה. בלי בריתי, שזה מה שנותן לכל דבר את הקיום העצמי, לא שמתי. אין לי שום סיבה לאהוב אותך אם אני לא מזהה בתוכי וממילא גם בך יסוד עצמי חירותי ערך בלתי תלוי בשום דבר, רק בעצם העובדה שנבראת. זהו. אם לא חשפנו את היסוד הזה, כל האהבות הן אהבות מדומות. אהבה תלויה בדבר. קשה? קשה לשמוע את זה, אבל זו אמת. אין לאדם, איפה זה? אין לאדם כל אפשרות לאהוב אחרים מתוך עמדת נחיתות, ולא מתוך עמדת עליונות. כן? כשאני עליון, כולם יבחושים, כולם יתושים. אף אחד לא יכול לגדול מעבר למדרגת משרת. רק משרת. איזה ערך יש לך בתור משרת? אם אני במרכז, ואני המוצלח, ואני הגאה, אתה נוצרת רק לשרת אותי. אין לך תכלית משל עצמך. כל עוד זה נאמר ביחס לעבדות לשם יתברך, זה בסדר. ביחס לעבדות לשם יתברך, תהיה משרת של המלך, ישתחוו גם לך. זה מעניק לך את החשיבות שאתה משרת מגמה כזו עליונה. אבל לשרת אדם, וכל שכן אדם גאוותן שכולו מנופח, איך גאוותן יכול להעריך את המשרת שלו? מזכיר את דברי הגמרא מסכת סנהדרין. כן? עדי שקר זילי האוגריו. כלומר, עדי שקר הם אפילו מזולזלים בעיני הסוחר אותם. נכון שאתה צריך את השירות של עדי השקר, אבל אתה מזלזל בהם. איך אתם מעידים שקר? נכון שלי יש אינטרס לצאת זכאי במשפט, ולכן אני סוחר עדי שקר. אבל איך אתם, איך אתם עדי שקר? סמרטוטי. אותו דבר קורה עם הגאוותן. שהגאוותן משעבד אנשים ומזלזל בהם. כי מבחינתו אין להם תכלית בחיים זולת לעשות את רצונו. בשביל זה הם נוצרו. אז הוא מזלזל בהם. בעת ובנה אחד הוא רוצה בקרבתם. מצד שני, באופן יותר עמוק, הוא מזלזל בהם. מדהים. עדי שקר זילי האוגריו מזולזלים בעיני סוחריהם ולא מתוך עדי שקר, מכיוון שהוא עסוק מדי או בשמירה שאחרים לא יתאפסו על כתפיו או בניסיונות לטפס על כתפיהם של אחרים. יש פה רמז נפלא לסדר יומו של גאוותן. סדר יומו של גאוותן הוא עמל בלתי פוסק לשמור, כן, את נקודות התורפה שלו. לקיים את השקר, נורא קשה. לקיים שקר זה דבר מאוד קשה, כי לשקר אין רגליים. אז תראו לעצמכם שהוא כל היום צריך להעמיד את השקר, כי אין לו רגליים, לשקר מצד עצמו אין רגליים. אז כל הזמן אתה עסוק בלתחזק את השקר הזה. אין לשקר הזה וכל ההווי שלו וכל השולחן ערוך שלו, אין לו סימוכין ותימוכין בתוך הנפש, עד רבה, הנפש היסודית דוחה אותה בשעת נפש, בזה לו, סותרת על פניו. עכשיו אתה צריך לחזק את השקר הזה, גם מול עצמך, וגם מול החברה. יש פה מערכה כפולה. אתה גם צריך לשלם מס ושוחד עצום לנפש שלך, שהיא לא תשגע אותך ותאפר אותך באפר על השקר שלך, ואתה צריך גם לדאוג, כן, להצגה המתמדת הזאת כלפי חוץ, כדי שאף אחד חלילה וחלילה לא יגלה את הצד החלש, נקודת התורפה שלך, ואז שם הוא יתקע לך את הסיכה, ותתפוצץ בכל רעש גדול אל תוך איזה ריק נורא, שאין בו שום דבר. מעניין. או בשמירה שאחרים לא יתאפסו על כתפיו. יש פה איזה מין תיאור כזה, כן? סדר יומו של גבתן, כמה הוא צריך להישמר. כן? זידים אליצוני, באו לי מאחור, כמו שאומר שיר. או בשמירה שאחרים לא יתאפסו על כתפיו, או בניסיונות לטפס על כתפיהם של אחרים. צריך לכבוש איזה מישהו. צריך לכבוש איזה מישהו, להתנחל אצל מישהו, להשתמש בו, כמו שאמרנו, הפונדקאי, להשתמש במישהו כפונדקאי, כל פעולות החדירה והפלישה אל הזולת, זה דברים שכרוכים במאמצים, לפעמים צריך להכניע את הזולת, כי הוא מגלה התנגדות, אז משחדים אותו בכסף, משחדים אותו בכל מיני גמולים כאלה ואחרים, עד שמנכסים אותו לכבוש אנשים, כן? טפס על כתפיהם. לכן אמרו לנו חז"ל הקדושים, מכל הסיבות על ויותר מהם, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. גם הקנאה וגם התאווה וגם הכבוד יוצרים סדר יום חיצוני לגמרי. האדם הוא מחוץ לו לגמרי, הוא כלל לא נבנה על יסודות איתנים של האופי העצמי שלו. גם תאוותן וגם קנאי, קנאי ודאי, קנאה רקב עצמות, אדם קנאי הוא לא מודע לעולמו הפנימי, והכבוד, הגאווה. הוא מחוץ לעולם, מוציאים את האדם מן העולם. ואכן התחרות, הקנאה, טוב, זה פה כבר עניינים שאנחנו צריכים להעמיק בהם, אני לא יודע. כבר אני רואה שארבע וחצי, למרות שלא התחלנו בזמן, אז הפעם זה היה קצת שיעור קצר. מעט המחזיק את המרובה לדעתי, אז נסתפק בזה הפעם.